היום יום חמישי, ערב ערב פרשת ניצבים וילך. אמרתי היום לאחד התלמידים בכיתה על המשמעות של ניצבים וילך, אז נדבר בעזרת השם בשיעור בפרשת השבוע. אבל אנחנו בשבוע הבא נפגשים כולנו באולמו בבית המשפט. ולמעשה, אם אנחנו נתייחס כמובן של פגישה בבית המשפט, בשבוע הבא, יום שלישי בערב, ראש השנה. העסק הזה מתקדם ערבי בערב, אתה צודק, נכון, סליחה. אנחנו פשוט דוהרים אל סיום השנה הזו, תשע"ג, ונכנסים לתשע"ד מהר מאוד, ולעניין של ימים כבר לא חודש, ולאט לאט יהפוך לשעות. וגם אתם וגם אני נעמוד לפני שופט כל בשר ונצטרך לתת הסברים, ואני משוכנע שההסברים שאני צריך לתת הם יותר משלכם, כי בידוע אתם בסדר בסך הכל, אתם צעירים והקופה שיש לכם על הגב היא קטנה מהקופה שיש לי על הגב, כי אני מבוגר מכם, והחיים והניסיונות של החיים וההתמודדויות של החיים אצלי הם במספרים גדולים יותר. אז בעניין הזה אתם צדיקים יותר ממני, אז יהיה כזה נחמד להיפגש בשבוע הבא בבית המשפט. אבל זה לא סיבה לחייך, כי גם אני וגם אתם חייבים אין שום בעיה מה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא סיבה לשמוח, תחת אשר לא עבד את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אבל אמר שלמה המלך, אמר שלמה המלך, ולשמחה זו מה עושה? אמר יש שמחה ויש שמחה. אדם, רגע, בוודאי, אבל כשאתה עומד מול אבא ואתה עברת על דבריו שוב ושוב ושוב, אז גם אתה שמח לעמוד ליד אבא, עדיין יש מה שמוגדר בפסוק וגילו ברעדה. יש צד אחד של חשש, צד אחד של פחד, צד אחד לא נעים, צד של ה... אני מתחתן, ובגלל שזה אבא, אז הוא עושה את זה חדש, כי אני אקיד את זה אבא שלי. בפרם אחר, יכול להיות שאני אביב שיש פה שהוא יהיה מסתרות. הרב אומרות
שמי שיהיה
עצום בראש
השנה.
מי
שרק? מי שעצום
בראש
השנה, יהיה
עצום
כל השנה.
כן, זה נכון, ככה אומרים, אבל יש דיון גדול, איך אנחנו צריכים לנהוג בראש השנה. אז מה רדענו את זה? ואנחנו עוסקים בנו. האם אנחנו צריכים בראש השנה להיות עצובים? האם בראש השנה צריך להיות בפחד? אחד מהגאונים, שכחתי את שמו, קיבל שאלה בעניין, והשאלה הייתה האם מותר לצום, להתענות בראש השנה. אז יש שם דיון שלם הלכתי שהוא מסביר לשואל על דרך התורה, על דרך המסורת, על דרך ההלכה, מדוע עצור? על ידי שימוש בפסוקים מתהילים וממקורות מקראיים אחרים, שבהם מוכיח שאסור להיות עצור בראש השנה, אלא צריך להיות שמח, ומדובר בדברי מדרש, שלאף על פי שזה יום הדין, אנחנו סומכים ובטוחים בקדוש ברוך הוא, שידון אותנו לטובה. אבל בכל זאת זה בית משפט. אז בבית המשפט, אתה רואה את השופט, ורואה את הסנגור, ורואה את הקטגור, ואתה שומע מה זה אומר ומה זה אומר, אז המצב לא נעים, אבל לפחות אתה כאילו בתוך הסרט. אתה חלק מהעניין באופן המוחשי. אתה שומע, אתה רואה בחושים של האדם. וכשאנחנו נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא, בראש השנה ובילדים, מתנהל דיון שאנחנו לא מרגישים אותו בחושים. קשה. אבל עם כל זה יש דבר אחד שאנחנו צריכים לזכור, תשובה. המילה תשובה כבר דיברנו עליה, וזה שאפשר לעשות תשובה על כל דבר. כמו שהרמב"ם כותב בהלכות תשובה בפרק הראשון. ביום שאין לנו בית מקדש, מהרה ייבנה, עד אז, תשובה. היא מחפרת על הכל. כי בהלכה הראשונה בהלכות תשובה, בפרק הראשון אומר הרמב"ם, שאפילו אדם עשה עבר על מצוות התורה בזדון. כלומר, הוא ידע והבין את כל מהות האיסור, את העונש, את הכל הוא יבין, ובכל זאת עשה, מה שמוגדר כרשע, שיודע הכל ועשה. אומר רמב"ם, פוסק להלכה, שאדם כזה, שהוא רוצה, וזה עיקר העניין, הוא רוצה לעשות תשובה, אם הוא לא רוצה לעשות תשובה, אין לנו מה לדבר, אין לנו שפה משותפת בנקודה הזאת. כשאדם מתעורר לעשות תשובה, הוא רוצה לשנות, הוא צריך להתחרט, להתוודות ולקבל העתיד, וזהו. ובאמת, אם הוא לא חזר על הדבר הזה, אומר הרמב״ם, אני אומר, מצטט מילה במילה, לא מזכירים לו רשעו. כלומר, כשיבוא יומו לאחר 120, יעלה למעלה, לא יגידו לו, אתה זוכר שפעם עשית זה? אין, זה נגמר. זאת אומרת שגם על העבירות בזדון אדם יכול לתקן אותם, והיו ולא היו. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג יבין, יהיו לבנים, יהפכו לזכויות. מה הזכות? איך יכול להיות שאדם חוטא ונהפך לזכות? הזכות היא עצם זה שאתה רוצה לתקן, זה הזכות. עצם זה שאתה תיקנת, מה שקלקלת זה עומד לזכותך. כמו שקלקלת זה עומד לחובתך. כלומר, עצם הרצון שלך והעשייה שלך היא זאת שעובדת זה לזכות. אז אנחנו דיברנו בדברי הרב, ברוב התשובה, שיש קודם כל ברמה הטבעית והבסיסית האנושית, שאדם רוצה להיות בריא בגופו, בריא בנפשו, ולא רוצה לנגוב, לא רוצה להרגיש רע. הרב אומר שיש עוד רב, וזה הרב שאנחנו מדברים עכשיו, תסתכלו בתוך הדברים אצלכם. אומר הרב, אחרי התשובה העתידית, באה האמונית. רב, פה עולה שאלה. מהי הנקודה האמונית שמעוררת את התשובה? או במילים אחרות, למה שאני אעשה תשובה? מה קרה? מה מעורר אותי לעשות תשובה? אומר הרב, היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת. בפור שאנחנו מדברים על אמונה, אנחנו חייבים להכניס לתוך המילה אמונה את הרעיון של אמן. אמן, אין מלך נאמן. יש לי ידיעה, כלשהי. עד ידיעה מוחלטת שיש בורא עולם. יש בורא עולם. יש חוקים לבורא עולם. ואני מאמין בבורא עולם. וממילא מתוך האמונה הזו אני מרגיש שאני לא בסדר כלפיו. כלפיך תמיד הוא בסדר. הקדוש ברוך הוא תמיד בסדר כלפי האדם. כן, נכון? כלומר, האדם כלפיו, כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי מעלה. כלומר, אני מרגיש את זה. מאיפה זה נובע? מדי שאני מאמין שהוא קיים. אדם, בשפה שלנו קוראים לזה, מרגיש מצפון. מרגיש לא טוב במה שהוא עשה. למה תרגיש לא טוב? מה אכפת לך? עשו את הנהנה, את העבר, אתה להתראות. לא, כי אתה יודע שזה לא זה. באמת, באמת, אתה יודע שזה לא זה. אתה יודע שזה לא מתאים, אתה יודע שזה לא שייך. זה בגלל שאני מאמין בבורא עולם. אם אין בורא עולם, אז מה אכפת לי? לפני מי אני אתן דין לחשבון? לפני הפסל? לפני בודה? לפני הכומר? לפני מי? על העבר הזה מחר אני איתו, מעצבן אותי, אני אעבור לפסל אחר. תחליף, נראה מה יהיה. אז כל מה שעשיתי כלפי הפסל הזה, די, נעלם, נעלם. לא תעשו תשובה על כלום. ועד הזה שאני מאמין שיש בורא עולם, שהוא נתחי, שהוא קיים, שהוא צופה, רואה, וכמו שאמרת, אתה רפאל, הוא אבא. ואני מרגיש כלפי אבא לא נעים שככה עשיתי לו, שציירתי אותו, שביישתי אותו. אז אני מתעורר מצד האמונה הזו לתשובה. עצם זה שאני חי את האמונה, זה בדיוק מה שהרב אומר. זה יכול להיות רק חיה בעולם ממקור המסורת והדת. אתה לא מחובר למסורת ולדת, אפילו בחוד דק כשערה. אז אתה לא שם. אין שום סיבה לשם תשובה. זה כמו שדיברתי לכם או לא, לא יודע, קיבלתי איזה מישהו שלח לי במסגרת שוב דרבני, כן? שני השארת הרבנים בעצם, שלח לי איזה בדיחה. הרב שלחו לי את הבדיחה הזו, מה אתה אומר? הבדיחה היא כזו, סיפרתי לכם אולי פעם אחת להתאמות אחרת, נחזור על זה. אם לא, אז זה פעם ראשונה, שהיה זה אחד העיף. העיף זה לא שלא מאמין בבורא בכלל, אין אלוהים, אין כלום העולם. תוצאה שנוצר מתולעת, שעשתה קו-קו-קו, ונוצר מזה כוח, ומזה נוצר תרנגולת, כן, הכל טבעים כזה. אדם. והוא היה מסתובב באפריקה ביערות העד, מחפש שבטים. כל מיני מסורות של העולם העתיק. יום אחד פתאום הוא מוצא את עצמו בקרחת יער ונוקה וקניבלים. קניבלים כידוע אוהבים בשר אדם, במיוחד שיתרים, הוא חי, הוא טיק-טק. והוא אומר, וזהו, הם מקיפים אותו. אז הוא מרים את הראש שלו למעלה, אומר, וואי, 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 זה הסוף שלי. יוצא בכל, אומר, אבל לא, זה לא הסוף שלי.
כן,
מדבר איתם. אומר לו, זה לא הסוף שלך, קח אבן גדולה, אתה רואה את ראש השבט, קח את האבן, פוצץ לו את הראש. הוא לא מאמין בדברים האלה, אבל שמע, הוא בסכנה חיים, הוא קח את האבן, וטרח על הראש של ראש השבט, הראש השבט נופל, הרצפה מתעלף, יוצא בקול ואומר לו, עכשיו. כלומר, הרעיון, האדם לא מאמין, אז הוא ייפגש עם האמונה מתישהו. ופתאום, דוד שהוא, יש מישהו שמצליח, יש מישהו שפועל, יש מישהו שעושה. הוא שאל אותי אותו אחד ושאל, מה אני אומר על הבדיחה? אמרתי, זה בכלל לא בדיחה. זה עצוב. אבל האדם צריך להבין במוות שיש בורא עולם. אדם צריך להבין שיש בורא עולם על שהוא חי. לא כשהוא מת. שמעתי, אני לא אגיד את השם, כי דעתי לא כדעתו, ושמעתי אחד מהאנשים שמחזירים בתשובה, שהיה זה מישהו שהתווכח איתו, יש אלוהים, אין אלוהים. והוויכוח כבר גלש, כאילו עבר את טעם הטוב, אז הוא החליט לשים איזה קט. ואז הוא אמר לו, תראה, אני רואה שזה לא עובר אותך, אז יש לי רעיון, אתה רוצה לפגוש את אלוהים? הוא אמר, טוב, תוכיח לי שיש. אמר לו, כן, תוכיח לי שיש, אמר לו, שום בעיה. תעלה על המגדל הכי גבוה בתל אביב, תפוץ למטה, 30 שנות, אתה מכיר, אתה מקבל הוכחה ברורה. כלומר, יש לי מצב, זו תשובה לדעתי לא מתאימה, אבל נעזוב את זה. הרעיון המרכזי שאדם צריך שהאמונה שבליבו ורוב רובם של בני האדם מאמינים, האמונה הזאת תביא אותו להתעורר. אם ברמה הקודמת, הנמוכה, היסודית, הטבעית, אדם רוצה להיות בריא בנפשו, בריא בגופו, תשובה הטבעית, אומר הרב, בתור התשובה הטבעית יש רובד נוסף, תשובה אמונית. מה זה שמעורר אותך מצד האמונה? אמונה יכולה להיות קשורה רק למסורת ולדעת. למה? זה כמו שפעם דיברנו על זה בכיתה, ופה תלמידים ככה, תראו, אנחנו גדלים בתוך בית, יש שני אנשים שטוענים שהם ההורים שלנו. הם טוענים. היום יש אפשר להוכיח בדיקות DNA וזה, אבל תעזרו רגע. אין בדיקות DNA, לפני 50 שנה, 100 שנה. יש שני אנשים שאומרים לך הלך מההורים שלך. והוכחה מיניים. תוכיח לי שאתה אומר שזה מה אני יודע.
אתה
הייתי מיון, טוב. עדיין זה עדיין לא אומר, לא אומר שאתה דומה לאבא ודומה לאמא ו... זה מאבא אחר. רגע, תקשיב, תקשיב. יעקב, יעקב, יעקב. זה אמא שלך, אמא של מישהו, סליחה, התחתנה פעמיים. אתה עם אבא אחר ולא מאבא זה שאומר שהוא אבא שלך. שם, שם, כלומר, תוכיח לי, תן לי הוכחה. אז יש איזו סברה הגיונית. קודם עם העבדה. סברה הגיונית שאנשים לא ישקיעו את ממונם, את זמנם, את בריאותם, את הלילות שלהם, את האוכל שלהם, את הכל שלהם בשביל מישהו שאין לו איתם מוכנית.
מה
זה
גוריאל נאומט?
גוריאל נאומט. זה בא בגלל רצון שלהם. אחרי זה מה הם עושים את זה? זוג לא לוקח ילד ברחוב ומטפל בו ברחוב ומשקיע בו את הכל. הם סובלים אותו כשהוא חולה בלילה ושהוא בוכה ולהחליף ולגדל וכל מה שהוא מביא איתו הדברים הטובים והפחות טובים. כלומר, בסדר השכל ההגיוני זה ההוכחה הכי פשוטה. לא צריך שום בדיקות מעבדה. כי אדם בנורמה לא יעשה, ואלא אם כן באמת הוא קשור אליו. זה מסורת, כלומר מסורת זה שאנחנו ההורים שלך. זה ברור, זה דבר שהוא נמסר ככה, אני ההורה שלך. אבל אם אדם מתבונן על זוג ההורים שלו וחושב שהם אימצו אותו, גם אתה לזה, גם אז הוא חייב כלפיהם, כי תראה מה הם עשו לך, נתן האדם שלך, היות שלך, כמה השקיעו בך, כמה דבש שאכלת אותם וכמה עוקץ אכלת אותם. רק על זה שהם לא אמרו אוקיי, שלום, תחזור מאיפה שבאת. וממשיכים. כבר מזה, צריך להיות משהו אחר. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, איך אומרים? מייצר את הקדוש ברוך הוא, כדיאר. לא בדיוק הולך לרחה. ולקדוש ברוך הוא אנחנו רואים מההיסטוריה האנושית. היה פעם מקום שקראו לו סדום, פעם מקום שקראו לו עמורה, היו כל מיני מקומות בעולם שהיו ואינם. אין לו בעיה. אין מי שיגיד לו מה יעשה ומה יפעל. ועם ישראל, כל היסורים שלו, אחרי ברוך הוא מוציא אותם לגלות ומחזיר אותם לחזרה. הוא לא מחלה אותם. זה צד המסורת והדת. דת, כבר דיברנו על זה בפורים, מה המשמעות של המילה דת? מה זה? מה זה דת?
אמונה.
איך?
אמונה.
אמונה? מה זה דת? מה זה דת? דין, תקרא, מה זה דת? דת, מגילת אסתר. מגילת אסתר, האם המילה דת מופיעה במגילת אסתר? איפה? מה הפסוק? והדת ניתנה בשושן הבירה, אחשוורוש קבע חוק. חוקי. דת משמעותה הנחיות. דת משמעותה חוקי. דת משמעותה כיוון. גבולות. מכאן המסורת והדת אדם מגיע לאמונה. כי המסורת והדת יוצאת מהאמונה. היום בדרך לכאן נפלתי עם הבן שלי. דיברנו כרגיל באו בשם. ודיברנו על העניינים האלה קצת ככה שקשורים בצורה כזו או אחרת לאמונה ובורא עולם. ו בסופו של מה שתקרא דיבור, אדם ללא אמונה הוא אדם אומלל. כי אין לו במה להיאחז. אין לו אמונה. זאת אומרת, הוא לא מאמין, אז הוא גם לא מאמין לחברים שלו, הוא לא מאמין לאשתו, הוא לא מאמין לילדיו, והכי גרוע, הוא לא מאמין לעצמו. המושג אמונה משמעותה חיבור, משמעותה קשר, משמעותה שאתה לא לבד. אני מאמין במי יש משהו שהוא גדול ממני, ויש להם מה להישנים. לכן אני יכול להאמין שההורים שלי רוצים שיהיה לי טוב גם אם הם פועלים לפעמים באופן שלי לא טוב. יכול להיות גם שהם טועים, אבל הגישה שלהם זה רוצים שלך טוב. בואו נראה דבר הרב, אם כך אומר אליו, מתוך האמונה הזו, יש מסורת לעם ישראל. מסורת, יש דת, יש דבר שעובר מדור לדור, שיש בורא עולם ויש תשובה, יש מעשים טובים ויש תיקון. כלומר, הרגש הזה, שכל אחד ואחד מהיותו יהודי, מהיותו שייך לעם הנצח, מהיותו שייך לעם ישראל, ממילא היא זאת שאמורה להעמיק אצלו את האמונה. אני לא תלוש, אני לא איזה עם שנוצר מתאספות של אנשים על פיסת אדמה. תשימו לב, יש עם אחד בעולם היום, ולא רק היום, במאות האחרונות של החיים, של השנים של העולם, שהוא עם אחד. כל שאר מה שאנחנו קוראים אומות העולם הם לא עמים. האמריקאים הם לא עם, האנגלים הם לא עם. אין אף מדינה, קבוצת אנשים בעולם שהם עם. איך נוצרו המדינות? אנשים הגיעו ממקום למקום, הגיעו לנקודה אחת, ראו שהמקום טוב, נשארו שם, התחברו כקבוצה, התרבו, נכון, מה משתף את כולם? המקום. אבל הם לא יצאו מאותו שורש. כל אחד בא ממקום שהוא הגיע. עם שהוא אחד, הוא שורש אחד, יש רק המסדר היהודי, זהו, אין המחר, אין. עם ישראל היהודי יהיה פה, או יהיה בכל מקום בעולם, הוא רואה את עצמו מה? יהודי. הוא לא רואה, אומר, אני יהודי אמריקאי, אמריקאי, כי אני באמריקה, אבל אני יהודי. כלומר, זה שהמקום עכשיו פה זה משהו שולי. אני שייך לעם. שורש, זה המסורת, זה הדת, שעוברת מאבא לבן. ואתם תמירו את הגמל. ורובדים כאלה, רובדים אחרים, אבל הם המשיכו. זה עם היהודי, עם אחד. וכן אתם אומרים כל שבת, אתם, אנחנו, אומרים כל שבת בתפילה, אתה אחד, ושמך אחד, ומגמך ישראל, גוי אחד. עם אחד, אין משהו אצלנו מלרעות של אנשים שהתאבדו שפה, דת, מקום. אין. כולם מאותו שורש. זאת אמונה. זה נקרא אמונה. במילה אומר הרב, בעצם כוחה של האמונה בתפיסה הזו, שאנחנו עם אחד, שכולנו גוף אחד, שכולנו קשורים לאל אחד, זה אמור לעורר בנו את הרצון, איך אומרים? לא לקלקל. אם קלקלנו לתקן. כמו המשל הידוע שסיפרתם, אתם פעם דיברתם פה, אנחנו דיברנו על זה מובן וחדש. אותו אחד ששאל את הספינה, ספינת טיולים, עכשיו עושים טיול ביד, או מוכחת עם תורה יותר חיובית. אדם עולה מחוץ הארץ בספינה לילד הקודש, ובאמת עלינו אנחנו מוצאים בבדיחה, זה קודע הבטה שלו. חוק! נכון? האם יעלה על הדעת, כשהוא יבוא אנשים ויראו שהוא קודע חור ומה הם מתחילים להיכנס, הוא יגיד להם מה, סליחה, זה אתה שלי. יקבלו את זה?
לא.
הוא בן, אתה מביא את כולנו, מה אתה שמור שלך? עם ישראל הוא ספינה אחת, וכל אחד פתח שלו, כל אחד הוא אישיות, כל אחד יש לו את העניינים שלו, האופי, התכונות, הכישרונות, אבל אם אתה עושה חור, כולם טובים. זה לא רק מצד האחריות הפרטית של האדם, אלא מצד האחריות הכוללת שלא להרוס לכולם. אחרי בואו נמשיך בדברי הרב ותראו, כלומר, התורה, אתם רואים את השורה, הדת עוסקת הרבה בתשובה. המושג של תשובה קיים בתורה, בנביאים ובכתובים המון פעמים. מה שלא מופיע אפילו פעם אחת בתורה, עולם הבא, גן עדן, גיהנום, לא מופיע. תשובה כן, התשובה מופיעה בתורה ובנביאים ובכתובים, כי זה באמת העיקר. תסתכלו, מי שעדיין לא זה, ברח לו השורה, תסתכלו בקבוצה אחת, השלישית, השנייה מלמעלה, שלוש שורות אחרונות. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. אתה לא עושה תשובה ואתה צריך או דואג שזה לא יעבור. זה יעבור, יש סליחה. חטאות היחיד על הציבור נמחים על ידי התשובה. מה זה נמחים? זה כמו שאנחנו לוקחים איזה משהו ושמים אותו בתוך מים ומתפורר, הוא נעלם. זה איננו. הנביאים מלאים על דברים נשגבים על דבר התשובה. זה עיקר הנבואות. אם אנחנו נסתכל על נבואות ירמיה, ישעיה, נבואות הזעם, נבואות החורבן, מה אתם מדברים? שאם לא יהיה תשובה, זה מה שיהיה. זאת אומרת שאם היו עושים תשובה, זה לא היה. זה גם אחד הסיבות שקוראים את ספר יונה. מתי? במנחה ביום הכיפורים. שעדיין כבר נמצא בה, בשלב היותר מורכב של אסון. ולמה יונה לא רוצה ללכת להתנבא? מה הבעיה שלו? לך להתנבא. הוא אומר את זה, כי אני יודע שאתה רחום וחנון ותולע. אלה גויים יעשו תשובה ומעבר של כלום. זה כיתרוג על עם ישראל שהם לא עושים. ובאמת אנחנו רואים. אחרי כל העניין בין הקדוש ברוך הוא ליונה, הוא הולך לנינווה, אומר ברחובות, ואומר עוד 40 יום ומתהפכת. נינווה מתהפכת? לא. כשהם הבינו שהם צריכים לתקן את הדרכים שלהם, תקנו, נגמר. כלומר, גם במצב שעם שלם צריך כיליון, גם זה אפשר לבטל. זה הבטחה של התורה, זה הבטחה של הנביאים. ומילה אומר הרב, אם כך, הקדמה של התשובה הטבעית לתשובה האמונית, הרי הרב הקדים את התשובה הטבעית לתשובה האמונית, היא מלמדת על המציאות הברורה והבטוחה, שהתשובה היא הכל. היא כוללת את הכל, מקיפה את הכל, את כל מכלול החיים. מהדברים הפשוטים, הטבעיים, ועד הדברים הרוחניים הגבוהים ביותר. בכל מקום התשובה קיימת. כל מקום ניתן לחזור לאמת, בנקודה הנכונה. אם ככה, יש איזה סיפור ידוע על הבעל שם טוב, הסבור ידוע לבעל שם טוב, שהיו מספרים שהוא היו מביאים אליו חולים והוא מרפא אותם. לבעל שם טוב לא היה רופא. אז שאלו אותו פעם, מה אתה, איך אתה עושה את זה? מה כאילו העניין שלך? הוא אמר להם, זה נורא פשוט. המילה חטא, כן? המילה חטא זה למעשה מצב שבו אדם מכניס את עצמו לממתת שערי תומה. אדם חוטא, הוא נופל עמוק עמוק לתומה. איך אני מוציא אותו משם? בגלל הוא חולה. אני מוציא אותו משם על ידי כך שאני מסיר ממנו את מידת הגאווה. אחד המונעים הגדולים של התשובה זה הגאוותנות. אני זאת תשובה? למה? מה קרה? למה? אני חייב למישהו? זה גאווה שאין כמותה. זה הוא אמר, בדרך המשל, שהוא לוקח את האות א' של ספר ויקרא, זו קטנה כזו, ויקרא אל משה, כשהיה קטן, קטין את עצמו, ענב, ואני מלמד אותו מה זו מידת ענבה. אבל אם האדם נופל מהגאווה שלו, מסיר אותה, הוא מתחיל באמת להיות בן אדם. ואז במקום שהוא יהיה במצאת שערי תומה, אני נותן לו את האחד הזה, את האלף הקטן הזה, והוא יהיה ב-50 שערי בינה. אני אומרים, כי כל המחלות, מחלות הנפש ומחלות הגוף, מקורם בגאווה. מקורם זה חוסר רצון להודות שאני לא בסדר. מיד, אם אני לא בסדר, אז תתקן. אם אתה תתקן, זה הריח אותי להפסיק את מה שכיף לי. זה הריח אותי להפסיק מה שאני רגיל, מה שאני רוצה. אז אני לא עודד את זה, אני אמשיך, כן. כן, נכון, מצוין. הרב ידבר על זה בהמשך, הוא דיבר על זה בהתחלה, על הרפואה, כי אדם לא רוצה פתרון מלא, אבל אדם רוצה מה? פתרון שלך. לכן הרפואה היא לא פותרת. הרפואה, מה עושה? נקודתית. היא לא פותרת את הבעיה. אז אדם רוצה שיהיה לו קל, קודם לו הראש, הכמון.
אבל זה לא קשור, נגיד יש
ניתוח. אני נשמע?
ניתוח.
כן. גם הניתוח הוא נקודתי.
נקודתי, אבל הוא מטיר את הבעיה.
נקודתי.
אבל הוא
מטיר את הבעיה. כן, נכון. אבל נקודתי.
אם לא תעשה תשובה, נכון.
נקודתי. אתה תמשיך לתת הדוגמה. אדם עובר לו עלינו, אירוע לב. בסדר? באים לבית החולים, עושים לו צנתור, ניתוח, עכשיו הוא בסדר. אמרו לו, חביבי, שני מסלולי חיים לפניך. האחד, כמו שהיית עד היום, שתיים, תתחיל להקפיד, לא לאכול את זה, לא לאכול את זה, לא לאכול את זה, כן? זאת אומרת, אנחנו פתרנו את זה עכשיו! אבל אם אני נחזור על זה, אם אתה רגיל, אני מתפגש עוד מעט עוד פעם. ודאי זה יכול להיות יותר גרוע. חביב, אני אשר יותר גרוע. כי אתה לא, אתה לא מוצא את הבעיה. הבעיה היא לא הלב. הבעיה זה אתה. עכשיו, עדיין יבוא ויגיד, מה, אני? אני בסדר. אני רוצה ככה, טוב לי ככה, אני נהנה לי זה ככה. כשאני יודע שאני לא בסדר, זה קשה! באה הדת והמסורת, אומרת לאדם, נכון, זה קשה, אבל תהיה רגוע, המאמץ לא לשווא. זה לא לחינם, תעשה תשובה, ושב ונסלח, זה נגמר. זה לא משהו שתגבור אותו, זה לא משהו שתסבור ממנו אחר כך. יהיה לך סדר זמני. כאב זמני, צער זמני, אבל אתה גורם זה סופית. לא פתרון נקודתי, אלא פתרון קבוע. כי הפתרון הזמני זו אשליה. הפתרון הזמני זה לחיות בכאילו. רק נסיים, בשתיים שלוש דקות שנשארו לנו לשיעור. למעשה, איך אנחנו מגיעים למצב שאתם לא, אני כן. שימו לב רבותיי, אתם בסדר, אבל איך אני מגיע למצב שאני חוטא? איך מגיע למצב שאני יכול לחטוא? זה בגלל שיש לאדם חולשה. חולשה משמעותה מחלה. אני חולה, בנקודה מסוימת אני חולה. חטא משמעותו מחלה. לא במובן עכשיו שכולם חושבים להיות חולים בבית, לקבל 3-4 ימים של חופש, לא. אבל יש בעיה בנפש. יש חולי בנפש. כאשר אדם חוטא, הוא חלש. כשאדם חלש, יש בעיה, מה הבעיה? תגיד לבן אדם חלש לרוץ, מה הוא עושה? אין לי כוח. אין לי כוח. אני אגיד לכם דוגרי, לפני יומיים, שלושה, למדתי מושג חדש, שכנראה אתם מכירים אותו אצלכם, אתם צעירים ממני, חצי כוח. תראים את המושג הזה? הנה, יש פה כאלה שמחייכים, אז רואה אופ, לא רק אני לא ידעתי, דיברתי עם איזה מישהו, הוא היה באיזה הופעה, קשר אליי, שמעתי את הרעש של המוזיקה, שאלו, תגיד אותה ניתן, אני בא הופעה. אמרתי לו, נו, ואיך? אפילו לא יודעת של מי. אז אמרתי, חצי כוח. אמרתי לו, מה? כאילו, מה זה חצי כוח? אז אומר לי, זה ככה ככה, זה לא משהו. כן, הבנתי. חצי כוח זה אחד ששוחר, כן, גורר, לא כזה מוצלח. אדם שהוא חלש ואתה אומר לרוץ, הוא אומר לך, אין לי כוח!
אין לו רצון.
לא, אפילו גם אם הוא רוצה, הוא יעשה לזה חצי כוח, זה כושר מוזע, כי הוא חלש. אבל, זו הנקודה בדיוק שאנחנו נמצאים שאנחנו חוטאים. אנחנו נחלשים, אנחנו חולים, ועכשיו רוצים ממני שמה אני אהיה, שמה אני אעשה? שמה אני אעשה? תשובה, מה זה תשובה? לבד על הכל הכוח. ואין לי כוח, אפילו לא חצי כוח. אז איך אני יוצא לשם? אומר לנו הרב, אם הייתי יודע שאני עכשיו יוצא למרוץ או למטלה או לדבר שאני לא בטוח אם זה יצליח, כלומר אם יהיה כזה אני ארוויח מזה, אז באמת אני חלש, אז אני לא עושה, כי אני לא יודע אם זה יהיה. אבל הוא אומר לך, התורה והנביאים מלאים, מובטח, שאם אתה תעשה תשובה, זה מובטח שיסלחו לך. אין לך כוח עכשיו, תתחיל, סע, לך, כי זה מובטח. אתה הולך על בטוח, אתה לא רק פה ניסוי ותהייה, אתה הולך במסלול אמיתי ונסלח לך. אין סיבה לחושה לעצור. אין דבר כזה. לך ותגיע, תצליח, מובטח. זה כמו אדם שהיה מאוד שמח שהוא במקום העבודה שלו, כשהוא היה מגיע, נגיד, לא מרגיש טוב, והיה פונה למעביד, ואומר לו, אדוני המעביד, שמע, היום אני לא מרגיש טוב, אני חלש, אין לי כוח, באתי לעבודה, והמעביד אמר לו, תדע מה? בסדר, אני מבין היום שאתה עובד במקום הזה וזה מאוד קשה פה, בוא, שב במשרד תמהל לי ניירות. היית נשק את המעביד הזה, איזה נפלא, לא? הוא אומר לך, בסדר, אוקיי, אבל שם אתה חלש, אבל אני איתך, לך, זה בסדר. היום תעשה ניירות, מחר תחזור לעבודה. אבל אני אספר אותך, אתה לא תשלם על זה, לא אומר לך מתכורת, ואם אפילו יכול לבוא, כמו שאמר פה יעקב, בסדר, לחבר את התנוח, זה בסדר, אני לא מוריד לך מתכורת. אתה מסודר, איזה יופי של מעביד, איזה כיף לעבוד אצל אדם כזה. איזה יופי לעבוד אצל הקדוש ברוך הוא. איזה יופי לעשות תשובה אצל הקדוש ברוך הוא. שאומר לך, אם עשית, מובטח שאני תולח. זה התשובה האמונית. זה התשובה שבאה מתוך אמונה לבורא עולם. זה התשובה שבאה מתוך אמונה בעצמך. שאם משהו יקלקל לך, אתה יכול לתקן, וזה בסדר. זה לגיטימי שתחלש. זה לא לך תחילה, אבל אם זה קורה, זה בסדר. אני, אומר הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, בראתי אותך בשר, אני יודע מי אתה. לכן נתתי לך פתח, מובטח, שתעשה תשובה, ושר ורפא לו. אתה תהיה בריא. אתה תחזור למצב הטבעי שלך. יש, ובזה אנחנו נסיים ממש, תחושה, יש תחושה שתשובה שבאה מתוך אמונה היא יותר מורכבת. כי תשובה שבאה מתוך רצון להיות בריא ושלם בנפש ובגוף זה דבר טבעי, זה כאילו הכי קל. ותסתכלו, תסתכלו כמה הדבר הזה לא נכון. תראו כמה אנשים מסוגלים בחיי היומיום לפגוע בגופם במודע, אם במאכלים לא נכונים, אם לא לשים לב מה הם אוכלים ושותים, אם זה בדברים אחרים, אם זה לעבור באור אדום, אם זה פשוט בטבעיות פוגעים בעצמם או מסכנים את עצמם בלי לחשוב. ובצד של האמונה הם הרבה יותר חזקים. גם אם הם לא שומרי תורה ומצוות, או לא מקפידים בתורה ומצוות, כשאתה בא ואומר לו, אז מה, אתה לא מאמין? בדרך כלל רוב האנשים מה אומרים מיד? לא נכון, אני כן. מיד! אבל אני כן. כלומר, זה לא איזה משהו שאני מתנשא איתו, אני אסכן אותו. זה קצת מוגדה, מוגמרת. טוב, אז אני מי שאתה לא מאמין. אני מאמין בערך, אני מאמין. רק מה אני עושה? אין לסוף ספק, באמונה. אז אם המחשבה היא שהתשובה מאמונה יותר מורכבת וקשה להגיע אליה מהתשובה הטבעית שאדם רוצה לשמור על גופו, המציאות מוכיחה לנו הפוך, שבטבע האדם מזיק, מסכן את עצמו יום יום, ובאמונה שלו היסודית בבורא עולם הוא לא זז מילימטר. הוא אומר לך, שמע, אני ככה שיומיים בשבוע עם הקדוש ברוך הוא, יומיים בשבוע עם איזה אלוהה אחר. לא, אני מאמין בשם, לא יעזור כלום. רוב האנשים שתקרא להם לבוא להשלים מניין יבואו, רוב האנשים שתקרא להם בקדיש יבואו, רוב האנשים לתבות ברחוב הם יבואו, רוב האנשים שתבוא תגיד לו, שמע, תניח תפילין, יבואו. רובם, יש כאלה שלא, כי הם עדיין נמצאים בריחוק עצום, אבל רובם ככה, אמונה יצוקה, ואלה שלא באים זה לא בגלל שהם מאמינים, אלא בגלל שהם טרודים. כן, הם טרודים, כן, תפק, הם טרודים כל כך, הם טרודים בעצמם שאין להם זמן למשהו אחר. האמונה הטבעית, התשובה הטבעית יותר חזקה מתשובה שבטבע. זה דברי הרב על העניין של תשובה אמונית. תשובה באה מן המסורת, שבאה מן הדת, שבאה עם הבטחה חותמת, חוזה חתום שלמטה, מי שחתם למי שאמר והיה העולם. מי שחתם הוא כלפיו, מי שפגענו בדבריו, מי שזלזלנו במצוותיו, שנותן לנו חיים ובריאות והורים ופרנסה ובגדים ואוכל וכל מה שיש לנו, אנחנו חטאנו כלפיו, הוא אומר לנו, שובו בנים שובבים, זה בסדר, אתם באים, אני סולח, שיהיה לנו תשובה טובה.